שלמה המלך כתב בספר קהלת, לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים, עת להרוג ועת לרפוא, עת לפרוץ ועת לבנות, עת לאהוב ועת לשנוא, עת מלחמה ועת שלום. על כך נאמר בקהלת רבה, עת להרוג בשעת מלחמה, ועת לרפוא בשעת שלום. עת לפרוץ בשעת מלחמה, ועת לבנות בשעת שלום. עת לאהוב בשעת שלום, ועת לשנוא בשעת מלחמה. עת מלחמה בשעת מלחמה, ועת שלום בשלום. ועל זה כתב שלמה בהמשך, את הכל עשה יפה בעיתו. משמעות הדבר שישנם זמנים שהשלום הוא הערך החשוב ביותר, אבל כאשר האויבים מדברים בשפת המלחמה, הופכת המלחמה להיות הערך היפה והנעלה ביותר שיש. נאמר בספר ויקרא, בפרשת החרימות, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, אני אדוני. הפסוק הזה נדרש בשתי דרשות הלכתיות. הראשונה במסכת סנהדרין, תני אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק, כל עבירות שבתורה, חוץ מעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, אם אומרים לו לאדם עבור ואל תהרג, יעבור ואל יהרג. פירש רש"י, מדוע יעבור ואל יהרג, שכתוב וחי בהם ולא שימות בהם. דרשה שנייה, דרשה הגמרא במסכת יומא, מניין לפיקוח נפש שדוחה את השבת, אמר רב יהודה אמר שמואל, דכתיב אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, ולא שימות בהם. על הלכה הזו כתב הרמב״ם, שאת הטיפול הרפואי שדורש לעשות, שצריכים לעשות את הטיפול רפואי, שלצורך הטיפול הרפואי הזה צריכים לחלל את השבת, את הטיפול הזה יעשו גדולי ישראל וחכמיהם. ואסור להתמהמה בחילול שבת לחולה שיש בו סכנה, שנאמר וחי בהם ולא שימות בהם. ובשולחן ערוך באורח חיים כתב, מי שיש לו חולי של סכנה מצווה לחלל עליו את השבת, והזריז הרי זה משובח, והשואל הרי זה שופר דמים. מכאן אנחנו לומדים על ערך חיי האדם של כל יהודי, עד שהצלת חייו דוחה את כל התורה כולה, חוץ מעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. והנה, אנחנו מוצאים מספר פעמים רב שהתורה מצווה אותנו לכבוש את הארץ ולהוריש את יושבי הארץ. לדוגמה, נאמר בספר דברים, כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם בו, לכם יהיה. מן המדבר והלבנון, מן הנהר נהר פרת, ועד הים האחרון יהיה גבולכם. על הפסוק הזה כותב הרמב"ן שיש כאן שתי הבטחות. מדוע? כי בתחילת הפסוק מופיע כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם בו לכם יהיה. כלומר, בלי גבולות. כל מקום שאתם תרבשו יהיה שלכם. ואילו המשך הפסוק יש לנו כבר כאן גבולות. מהמדבר והלבנון עד הים האחרון. לכן אומר הרמב"ן שיש כאן שתי התייחסויות. תחילת הפסוק, כל המקום שתרבשו מחוץ לגבולות ההבטחה, יהיה שלכם וינהגו בו דיני ארץ ישראל. ומן המדבר והלבנון, מן הנהר נהר פרת ועד הים האחרון יהיה גבולכם, שאתם חייבים לחובשו ולאבד משם העמים. כלומר, אומר הרמב"ן כך, נתחיל אולי מסוף הפסוק. בסוף הפסוק נאמר מהם גבולות ההבטחה של עם ישראל. מהנהר, נהר פרת, ועד, אנחנו מוצאים, עד הנילוס, אלה גבולות ארץ ישראל. ועל הגבולות האלה שמנהר פרת ועד הנילוס, אומר הרמב"ן, אתם חייבים לכבוש את המקומות האלה. זו מצווה חיובית שצריכים לעשות. אבל התורה מבטיחה שכאשר אנחנו נגיע לגבולות ההבטחה, ואם נרצה לכבוש שטחים גם מעבר לגבולות ההבטחה, באותו רגע שאנחנו נכבוש את השטחים האלה, גם השטחים האלה שמעבר לנהר פרת ומעבר לנילוס, גם הם יקבלו את כל דיני ארץ ישראל. אבל על השטחים שהם מנהר פרת ועד הנילוס, אומר הרמב"ן שאתם חייבים לכבוש. כלומר, זו מלחמה של מלחמת מצווה. ואנחנו יודעים שבכל מלחמת מצווה אין שחרורים. אף אחד לא יכול להשתחרר מהמלחמה. וכמו שפסק הרמב"ם בהלכות מלכים, אבל במלחמת מצווה הכל יוצאים. אפילו חתן מחדרו וקלה מחופתה. אם כן, יבוא חייל ויגיד, אני לא רוצה לצאת למלחמה. מדוע? הרי למדנו שכל המצוות של התורה נדחות מפני פיקוח נפש, ובמלחמה נהרגים. ואם כן, איך אפשר לחייב יהודי לצאת למלחמה? הוא יגיד, וחי בהם, ולא שימות בהם. על שאלה זו ענה המנחת חינוך במצוות תף קפה. וכך כותב המנחת חינוך, נעיד כל המצוות נדחות מפני הסכנה, מכל מקום מצווה זו של כיבוש הארץ, התורה ציוותה ללחום עמהם, וידוע שהתורה לא תסמוך דיניה על הנס, ובדרך העולם נהרגים משני הצדדים בשעת המלחמה. כלומר שהתורה ציוותה להילחם, התורה לא הבטיחה בשום מקום שכל חייל שיצא למלחמה יחזור חי. מדוע? כי התורה לא תסמוך דיניה על הנס, כמו שאומר המנחת חינוך. ואם כן, אנחנו רואים שהתורה גזרה להילחם עמהם למרות שיש סכנה. ואם כן, דחויה הסכנה במקום הזה ומצווה להילחם אף שיסתכן. כלומר, אנחנו רואים שכאן כותב המנחת חינוך שזו המצווה היחידה שאדם חייב לקיים אותה למרות שהוא יכול להסתכן. וכך כתב רב קוק בחזון הגאולה, וכל המצוות שבתורה כתוב בהם וחי בהם, מה שאין כן בכיבוש הארץ. עולה מכאן יסוד חשוב, שבכל התורה לא דורשים מאדם להסתכן בחייו כדי לקיים את המצוות, חוץ ממצוות כיבוש הארץ, שאדם מחויב לקיים את המצווה למרות שהוא יכול למות בקיום מצווה זו. את חשיבות המצווה מצאנו במלחמת יריחו. המלחמה הראשונה בארץ ישראל הייתה בכיבוש העיר יריחו. כל יום הקיפו את העיר פעם אחת, וביום השביעי 7 פעמים. חומות העיר נפלו, והעם כבש את העיר. מופיע בירושלמי למסכת שבת, שהיום השביעי היה שבת. ונשאלת השאלה, הרי באותה שבת חיללו את השבת, הרגו, שרפו, הרסו, והרי המלחמה הזאת הייתה מלחמה יזומה. לא שאנשי יריחו פתאום התקיפו את עם ישראל, והרי אפשר היה להתחיל את ההקפות ביום שני, ואז כיבוש העיר היה ביום ראשון. אם כן, מדוע כיבוש העיר נעשה דווקא בשבת? אלא רצה הקדוש ברוך הוא ללמד את עם ישראל כבר בכניסה לארץ במלחמה הראשונה, כמה חשובה מצוות כיבוש ארץ ישראל, שהנה המלחמה הראשונה נעשה תוך כדי חילול שבת. ומצאנו שיהושע נענש על כך שהוא התרשל במצוות כיבוש הארץ, וכך נאמר במדרש רבה. כתוב, כאשר הייתי עם משה אהיה עמך, הבטיח הקדוש ברוך הוא ליהושע שכמו שהוא היה עם משה, כך הוא יהיה איתו. והיה צריך יהושע לחיות 120 שנה כמשה רבינו. ולמה נתקצרו שנותיו ב10 שנים, שאנחנו יודעים שיהושע נפטר בגיל 110, אלא בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, נקום נקמת בני ישראל מת המדיינים, ואחר תאסף אל עמך, אף על פי שנתבשר בשורת מוות, לא איחר הדבר, אלא נזדרז, וישלח אותה משה 1,000 למטה לצבא. כלומר, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, נקום נקמת בני ישראל מת המדיינים, ואחרי כן תמות. היה משה יכול להגיד, לא צריכים דווקא עכשיו, לא אמרו לי לעשות את המלחמה היום, אפשר מחר, אפשר עוד חודש, עוד שנה. כל יום שמשה דוחה את המלחמה, הוא מרוויח שנות חיים. ואילו משה לא מעכב את המלחמה, אלא באותו היום כבר מוציא את העם למלחמה. אבל יהושע, כיוון שבא להילחם עם 31 מלכים, אמר, אם אני הורגה מיד, מיד אני מת, כשם שעשה משה רבינו. מה עשה? התחיל מעכב במלחמתם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, וכך עשית? אתה מעכב את המלחמה כדי להרוויח חיים? הרי אני מקצר שנותיך 10 שנים. ומדוע באמת משה הזדרז להילחם במדיינים, למרות שהוא ידע שבכך הוא מקצר את חייו? תשובה על כך מופיע במדרש תנחומה. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, נקום נקמת בני ישראל מת המדיינים. כלומר, הנקמה היא שלכם. וכאשר משה מצווה את העם, הוא אומר להם לתת נקמת אדוני במדיין. הנקמה הופכת להיות של הקדוש ברוך הוא. מדוע משה משנה? אמר משה, ריבון העולם, אם היינו ערלים או עובדי עבודה זרה או כופרים במצוות, לא היו שונאים אותנו ולא רודפים אותנו, אלא בשביל תורה שנתת לנו, לכן הנקמה שלך. כלומר, אומר משה לקדוש ברוך הוא, אם היינו גויים, אם היינו עובדי עבודה זרה, אף אחד לא היה נלחם איתנו. מדוע שונאים אותנו ונלחמים איתנו? כי אנחנו יהודים, ולכן המלחמה היא לא שלנו, המלחמה היא שלך. כלומר, משה מבין שמטרת המלחמה היא לקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא. וכך אמר רש"י בפירושו ליחזקאל בפרק למתת, שפלותם של ישראל חילול שמו. כלומר, כשעם ישראל חזק, מנצח, שמו של הקדוש ברוך הוא מתקדש בעולם. ואילו כשעם ישראל נמצא בשפלות, כשהוא מובס ונכנע, אז יש גם חילול שמו של הקדוש ברוך הוא. על הערך המיוחד של המלחמה אפשר ללמוד מדוד בחיר השם. שמואל ב' דוד שר שיר תודה לקדוש ברוך הוא על הצלתו מאויביו. וכך אומר דוד, וידבר דוד לאדוני דברי השירה הזאת, ביום הציל אדוני אותו מיד כל אויביו, מלמד ידי למלחמה, וניחת קשת נחושה זרועותיי, הרדפה אויביי ואשמידם, ולא אשוב עד כלותם, ואכלם ואמחצם ולא יקומון, ויפלו תחת רגליי. ובספר תהילים במזמור קוף ממדלת, מוסיף דוד, לדוד ברוך אדוני צורי, המלמד ידי לקרב, אצבעותיי למלחמה. ועוד נאמר בספר שמואל ב' על דוד, על 800 חלל בפעם אחת. דרשה הגמרא במועד קטן את הפסוק, שהיה דוד זורק חץ ומפיל 800 חלל. כלומר, דוד הרג ביום הקרב 800 חללים מהאויב שרצה להילחם עם עם ישראל. והיה מתענח על המאתיים, כלומר דוד מתענח ועצוב, מדוע לא נהרגו 1,000? מדוע? שנאמר בספר דברים, איך ירדוף 1,000. כלומר, אומר דוד, אם אני הייתי מושלם, ממילא הייתי צריך להרוג 1,000 מן האויבים. באמת, מספרת הגמרא, יצא בת קול ואמרה, רק בדבר אוריה החיתי. כלומר, בגלל חטאו של דוד באוריה עם אוריה החיתי, בגלל זה הוא רק הרג 800 ולא 1,000. ומיד מעוררים השואלים ואומרים, והרי דוד באמת נענש על כך. דוד בספר דברי הימים מספר מדוע נאסר עליו לבנות את בית המקדש. וכך אומר דוד, כי דמים רבים שפכת ארצה לפניי, שנאמר לו שהוא לא יבנה את בית המקדש מכיוון שהוא שפך דם רב. לכאורה מכאן ראיה שהמלחמה היא ערך שלילי. לפגוע, להרוג את אויבי ישראל זה דבר שלילי. ועל כך מופיע בפסיקתא רבתי, כיוון ששמע דוד נתיירה, אמר הרי נפסלתי מלבנות את בית המקדש, הנה אני שנלחמתי את מלחמות ישראל, אז מה, בגלל שפגעתי באויבי ישראל, בגלל זה אני עכשיו לא אבנה את בית המקדש? אמר רבי יהודה ברבי אלי, אמר לו הקדוש ברוך הוא, דוד אל תירא, חייך כך הם לפני כצבי וחייל. כלומר, בעיניי זה כאילו הרגת חיות. דעה שנייה, רבי שמעון בן יוחאי אומר, כל הדמים הרי הם כקורבנות. אמר לו דוד, ואם כן, למה איני בונה אותו? אז אדרבה, אז למה אני לא בונה את בית המקדש? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אם אתה בונה אותו, הרי הוא קיים ואינו חרב. אמר לו דוד, והרי יפה, אז טוב מאוד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, גלוי וצפוי לפניי, שעתידים לחטוא, ואני מפיק חמתי בו ומחריבו, וישראל ניצולים. פירוש הדבר, הקדוש ברוך הוא אמר לדוד, אני יודע שעם ישראל עתיד לחטוא, ויגיע יום תשעה באב, שהוא יהיה יום העונש. ואומר הקדוש ברוך הוא, יעמדו לפניי שתי אפשרויות, כיצד להעניש את עם ישראל. אפשרות ראשונה, לפגוע בעם ישראל ולהשמיד אותו. והמקדש יישאר עומד על תילו. ואפשרות שנייה, להרחיב את המקדש ועם ישראל יישאר קיים. מה הקדוש ברוך הוא לדוד? אם אתה תבנה את בית המקדש, בית כזה שנבנה עם ידיים, שנלחמו בגבורה כנגד אויבי ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא, בית כזה אני לא יוכל להחריב. בית כזה הוא בית נצחי. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, לא תהיה לי ברירה, אלא להשמיד את עם ישראל. אבל אומר הקדוש ברוך הוא לדוד, אם אתה תוותר על הבנייה, והבית ייבנה על ידי אחרים, בית כזה אני אוכל להחריב. ועם ישראל ינצל. אמר דוד, אני מוותר על הבנייה, ובלבד שעם ישראל ינצל. מסיים המדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא חייך, הואיל וחשבת לבנותו, ואתה עכשיו ויתרת כדי להציל את עם ישראל, לשמך אני כותבו, שנאמר מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. מי שלא בקיא בהיסטוריה של התנ״ך, הוא אומר כל יום בתפילה מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, בטוח שדוד בנה את המקדש, ואת המזמור הזה הוא אמר ביום חנוכת הבית. לכן אומר לו הקדוש ברוך הוא, אנשים יחשבו שאתה בנית מכיוון שהיה לך רצון לבנות וויתרת רק כדי להציל את עם ישראל, לכן כל יום יאמרו מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. המלחמה באויבי ישראל אם כן היא מלחמת מצווה, והמחנה הצבאי הוא מחנה שכינה. דרגת הקדושה הגבוהה ביותר בעם ישראל היא קדושת כהן גדול. לדוגמה, כהן גדול לא נטמע לקרובים, אסור להתחתן עם אלמנה. הנה מצאנו בנוסף לכהן הגדול שנמצא במקדש, מושכים כהן גדול נוסף לצורך המלחמה. הכהן נקרא משוח מלחמה כי הוא נמשך בשמן המשחה. דיני כהן גדול ודיני משוח מלחמה שווים. ונשאלת השאלה, מדוע צריך כהן בדרגת כהן גדול בזמן היציאה למלחמה? מדוע לא מספיק כהן רגיל או רב צבאי? התשובה על כך מופיעה בפרשת כי תצא, בספר דברים. כי אדוני אלוהיך מתעלר בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך. קדוש ברוך הוא נמצא במחנה הצבאי. ומפרש שם הרמב"ן כי המחנה כולו כמקדש השם. עולה מכאן שבשני מקומות השכינה נמצאת בדרגת קדושה גבוהה, במקדש ובמחנה הצבאי. ולכן אנחנו צריכים בשני המקומות האלה כהן שנמשך בשמן המשחה. הסיבה לכך שהקדוש ברוך הוא נמצא במחנה הצבאי, כי ניצחונו של עם ישראל על אויביו הוא קידוש שם השם. וכמו שאמר דוד לגוליית, היום הזה יסגרך אדוני בידי והקיתיך, והסירותי את ראשך מעליך, ונתתי פגר מחנה פלישתים היום הזה לעוף השמיים ולחיית הארץ, וידעו כל הארץ כי יש אלוהים לישראל. כלומר, מתי אומות העולם יכירו בקדושתו של הקדוש ברוך הוא שיש אלוקים לישראל? ברגע שעם ישראל מנצח את אויביו, שמו של הקדוש ברוך הוא מתקדש בעולם. לפני תחילת הקרב, הכהן משוח המלחמה מדבר לפני הלוחמים, והוא לא מעורר אותם בדברי מוסר ואמונה, אלא כך הוא אומר להם, שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם. מה ההדגשה פה על אויביכם? על אויביכם ולא על אחיכם, שאם תיפלו בידם אין מרחמין עליכם. תדעו, המלחמה הזאת היא ללא רחמנות, אף אחד לא ירחם עליכם. ולכן תילחמו בכל העוצמה ובכל הכוח שיש לכם. ולכן, אומר להם הכהן, אל ירח לבבכם מפני צהלת הסוסים של האויב. אל תראו מפני אגפת התריסים של האויב. אל תחפזו מכל הקרנות של האויב. אל תארצו מפני כל הצווחות של האויב. מדוע? כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם. במסכת נזיר, פרש, רש"י וגם התוספות שם, שהכהן משוח המלחמה היה משתתף בפועל במלחמה. אם כן, הקדוש ברוך הוא, הכהן הגדול, שבמקדש עבודת הקודש שלו זה בהקרבת קורבנות, וכהן משוח המלחמה, עבודת הקודש שלו זה במלחמה. ומצאנו באמת כהן, ששימש גם אחרי כן כשר צבא, והוא בניהו בן יהוידע שהיה כהן, וכתב על הרד"ק בפירושו לשמואל, ואף על פי שהיה בניהו כהן, ואסור להתאמן המתים, מהרד"ק להילחם באויבי השם היא מצווה. כשציווה הקדוש ברוך הוא להילחם בשיבת הגויים, ובשאר האומות המצרות לישראל. כלומר, שלא נחשוב שמלחמת מצווה היא רק בשיבת עממים שישבו כאן בזמן שעם ישראל נכנס לארץ, אלא כל האומות המצרות לישראל ורוצות להשמיד את עם ישראל, המלחמה כנגדם היא מלחמת מצווה. אומר הרד"ק, לא חילק בין כהנים לישראל, וכן ציווה להיות כהן משוח מלחמה ולהיכנס עם ישראל למלחמה. לכן, מכיוון שהמלחמה היא מלחמת מצווה, כתב הרמב״ם בהלכות מלכים, ומאחר שייכנס בקשרי המלחמה, יישען על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה, וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה, וישים נפשו בכפו, הכוונה הלוחם צריך אפילו להסתכן, ולא יירא ולא יפחד, ולא יחשוב לו באשתו ולא בבניו, אלא ימחה זיכרונה מליבו, ויפנה מכל דבר למלחמה. וכל המתחיל לחשוב ולערר במלחמה, הוא מבעיל עצמו, עובר בלא תעשה, שנאמר, אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תרצו מפניהם. אומר הרמב״ם לחייל, אם אתה מתחיל לפחד, אתה עובר גם עבירה כלפי שמיים, אתה עובר בלא תעשה. ולא עוד אלא שכל דמי ישראל תלויים בצווארו. ממשיך הרמב״ם, ואם לא ניצח ולא עשה מלחמה בכל ליבו ובכל נפשו, כלומר אם לוחם התרשל בזמן הקרב, הרי זה כמי ששפך דמי הכל, שנאמר ולא ימאס את לבב אחיו כלבבו. והרי, וכאן הרמב״ם ממשיך באמירה שלא נאמרה בשום מצווה אחרת, והרי מפורש בקבלה, הכוונה בספר ירמיהו, ארור עושה מלאכת אדוני רמיה, וארור מונע חרבו מדם. וכן אומר הרמב״ם, מי שמתרשל בקרב, הרי הוא נקרא עושה מלאכת השם רמיה, מכיוון שהמלחמה היא מלחמת מצווה, ממילא הוא מתרשל בקיום המצווה. ואומר הרמב״ם, מבטיח ללוחם, וכל הנלחם בכל ליבו, בלא פחד, ותהיה כוונתו לקדש את השם בלבד, מבטיח לו הרמב״ם שכר הרבה, ויזכה לחיי העולם הבא. ולאותם לוחמים, צדיקים, שהלכו לקדש שם שמיים במלחמתם, על ידי כך שהם הולכים להציל את עם ישראל מאויביהם, אמר דוד המלך את מזמור קוף ממתד בתהילים. יעלזו חסידים בכבוד. הדרגה הקדושה ביותר שאנחנו מוצאים בתנ״ך זה החסיד. אומר דוד המלך, יעלזו חסידים בכבוד, ירננו על משכבותם. רוממות אל בגרונם. כלומר, אלה לוחמים שהולכים כאשר מפיהם נשמעת תפילה, דברי תורה, וחרב פיפיות בידם. אבל בידם חרב חדה, חרב שחדה משני הצדדים, כמו חרבו של אהוד בן גרה שבה הוא הרג את עגלון מלך מואב. ומה עושים אותם חסידים? לעשות נקמה בגויים, תוכחות בלאומים, לשום מלכם בזיקים ונכבדם בחבלי ברזל, לעשות בהם משפט כתוב. ומסיים דוד המלך, הדרו לכל חסידיו הללויה. אם אנחנו היינו שואלים, מה ההידור של החסיד? היינו אומרים, הוא קונה אתרוג מהודר, לולב מהודר. אומר דוד המלך, ההידור של החסיד הוא לעשות מלחמה בהידור באויבי ישראל. מספרים על הרב שלמה זלמן אוירבך זכר צדיק לברכה, שהיה נוסע יום יום מביתו בירושלים, בשכונת שערי חסד, לישיבת כל תורה שבבית וגן. שם הוא חיין כראש הישיבה. ופעם אחת שהם עברו בדרכם לבית וגן, דרך בית הקברות הצבאי בהר הרצל, אמר לו נהג המונית שהסיע אותו, שיש לו איזושהי בעיה והוא רוצה להתפלל ליד קברות צדיקים. הוא שאל את הרב אוירבך, לאיזה קברי צדיקים כדאי לו ללכת להתפלל? ענה לו הרב כשהוא מצביע לעבר בית הקברות הצבאי. כאן שוכבים הצדיקים האמיתיים שמסרו את חייהם למען עם ישראל. כאן התפילה רצויה ומקובלת. בפתחו של יום העצמאות למדינה, כשעדיין אנחנו מוקפים באויבים המבקשים להשמידנו, נניח לחזיונות השווא של שלום מתוך כניעה וויתור, ונתחיל לדבר עם אויבינו בשפת מצוות המלחמה. מתוך מלחמת חורמה באויבי ישראל, שתעשה בעוז ובגבורה, נזכה לברכת השלום, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. חג עצמאות שמח.